שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא. אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף בסדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד. השבוע, שבוע פרשת נצובים וילך, תשפ"א, שבוע ימים לפני ראש השנה תשפ"א, לפני השנה החדשה. ולפנינו שיחה מיוחדת במינה לפרשת השבוע, שיחה לפרשת נצובים. שיחה נפלאה, שיחה מאוד מעודדת, שיחה שבה הרבי מגלה ומחדש את הברכות הנעלות שהקדוש ברוך הוא מעניק ונותן לכל יהודי באשר הוא, ברכות שניתנות בלי שום תנאי, ברכות גדולות שראויות ומגיעות לכל יהודי בכל מקום, בכל מצב, ונקודת המוצא היא מתוך תכני פרשת השבוע, פרשת נצובים, כפי שנראה תכף. והרבי מקשר את זה גם כן עם הקביעות המיוחדת של שנה זו, גם כן של ראש השנה שחל בשבת, על המעלה המיוחדת, רעיון מקורי על המעלה המיוחדת שמופקת מכך שראש השנה חל בשבת, כמו בימים הקרובים, ראש השנה יחול בשמים שבת וראשון. שיחה נפלאה, שיחה מיוחדת, האמת היא שלנצובים וילך יש בלקוטי שיחס חלק י' ד', אותו אנחנו לומדים במסגרת פרויקט מבצע לקוטי שיחות העולמי. יש 5 שיחות, 3 שיחות על פרשת נצובים ו2 שיחות לפרשת וילך, אבל בחרנו שיחה אחת, שיחה מיוחדת במינה כאמור, שיחה קצרה יחסית, אבל התוכן מעניק עידוד נפלא שכולנו זקוקים לכך בכל עת ובכל שעה, על אחת כמה וכמה בתקופה זו, ובערב ראש השנה, בימים הסמכים לראש השנה, ללמוד את השיחה הזו, שיחה מעודדת ומעוררת ביותר, שיחה נפלאה, נצא לדרך. הרבי מצטט בתחילת השיחה את הפסוקים מפרשת נצובים, פרק למד, פסוק א', והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, בפסוק ב', ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו בכל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. תחילת פרק למד בפרשת נצבים, אומר הרבי, והנה, מהמשך הפרשה, מהמשך תוכן הכתובים מובן, שהמכוון בפסוקים אלה, מה התוכן, מה המשמעות, מה המסר של הפסוקים הללו, שבסופו של דבר ישוב כל אחד, כל יהודי מבני ישראל, יחזור וישוב לקדוש ברוך הוא בתשובה שלמה להשם. כל אחד יחזור בתשובה שלמה. כלומר, גם מי שעבר על דרכי השם וכולי, גם יהודי שלצערנו חטא ופשע ועבר על הדרך הרצויה, בכל זאת, הנה על ידי זה שיבואו עליו כל הדברים האלה, הכללה וגומר, והשבות אל לבביך, כאשר יקרו ליהודי לחלילה דברים לא טובים ודברים מצערים, אזי אותו יהודי יתעורר להשיב את ליבו עד שיגיע לבשבת עד השם אלוקיך וגומר, כאשר יגיעו חלילה קללות, צרות, דברים לא טובים על יהודי, הדברים הלא טובים שיבואו אליו יעוררו את לבבו, ישברו את רוחו, ויביאו אותו בחזרה לדרך הנכונה לשוב עד השם אלוקיך. זהו לכאורה התוכן של הכתובים הללו, כפי שכל אחד רואה בפסוקים אלה שקראנו כעת, אלא שכאן מתעוררת שאלה גדולה. אם זה אכן תוכן הכתוב וזה המשמעות, אמנם לפי זה צריך להבין מה שכתוב בהתחלה, והיה כי יבוא עליך הדברים האלה, הברכה וכו'. התינך מילא, בדבר שהוא איפך הטוב, הוא גורם לשבירת הלב וכו'. הוא מובן שזהו סיבה להתעוררות תשובה. כאשר מגיע על אדם לצערנו קללות, דברים מצערים, דברים כואבים, דברים שמכאיבים לו, אז הדברים הללו והמצב הקשה שהוא ירד אליו, שהוא הגיע אליו, מעוררים אותו לחזור בתשובה שלמה, או מתחרט או מצטער על מה שהוא חטא ופשע, והדברים הקשים שמגיעים אליו, חלילה, אכן מדרבנים אותו ומביאים אותו לשוב על הקדוש ברוך הוא בתשובה שלמה. אבל איך יתעורר בתשובה על ידי שתבוא עליו ברכה? למה שכאשר לאדם יש ברכה ושפע וטוב ורק דברים טובים מגיעים אליו, האם מצב של חיוב וטובה והשפעה שמגיעה על האדם בהכרח מעוררת אותו לתשובה שלמה? ההיגיון אומר, וככה הדברים נראים, שכאשר מגיע הצרה וקושי, מצב של כללה על האדם, זה מה שמעורר אותו לחזור בתשובה שלמה. אבל מה פשר הדברים פה שכתוב פה, יבוא עליך הדברים האלה, הברכה והכללה, ושבת עד השם אלוקיך. הברכה לא בהכרח מביאה לכך. זו השאלה המרכזית. והרבי מחדד, מכיוון שזה קשה גם בלימוד פשוטו של מקרא, השאלה הזו מתעוררת לפי פשוטם של דברים. הרי יש בזה עוד תמיהה נוספת, מדוע אין שום רמז לקושייה זו ויישובה בפירוש רש"י שעניינו ליישב ולבאר כל דבר, הקשה והדרוש ביאור בפשוטו של מקרא. מעניין, זו אותו נקודה, בנקודה זו הרי גם כן מחדדת, בשיחה שלמדנו בשבוע שעבר, שבת פרשת כי טוב, גם שם אותו נקודה. רש"י עניינו לבאר כל דבר שקשה בפשוטו של מקרא. ואם יש עניין שעל פי פשוטו של מקרא מתעורר, ושאלה מתעוררת לפי פשוטו של לימוד, רש"י היה אמור להתייחס לכך. ככה ראינו בפרשת כי סובב, וגם בענייננו, השאלה הזו, מה הקשר בין ברכה שמגיעה על האדם לבין לשוב עד השם אלוקיך, זה שאלה שמתעוררת בפשוטם של דברים כאשר הלומד, בין חומש למקרא, לומד את הדברים, רש"י היה אמור להתייחס לכך. על כורכך צריך לומר, בזה גוף ההוכחה שלפי פשוטו של מקרא, אין מקום לקושייה זו מעיקרה, אם נתבונן בעניין, נראה שאכן אין פה מקום לקושייה, אלא שצריך להתבונן יותר לעומק ולהבין את משמעות הדברים. זו אם כן השאלה, מה הקשר בין מצב של ברכה, שמצב של ברכה אכן יביא ל"ושבת עד השם אלוקיך". אז אומר הרבי, אולי נאמר פה אפשרות אחרת. והנה, לכאורה, אבל הרבי כותב, אי אפשר לפרש את הכתובים הללו שהם דברי עתידות, בדרך נבואה, מהמאורעות העתידים לבוא על עם ישראל. אולי אכן דברי הכתוב פה מדברים למעשה על דברי עתידות, מה עתיד לבוא לעם ישראל כאשר הם ייכנסו לארץ, שעתיד להגיע אליהם בתחילת כניסתם לארץ, מצב אידיאלי של התיישבות בארץ, מצב טוב ונעלה ושפע וברכה לכל אחד ולעם ישראל באופן כללי, ואחר כך אכן יגיע מצב של כללה, ואז יהיה ושבת עד השם אלוקיך. כלומר, הכתוב מתאר פה מה עתיד לבוא לעם ישראל. כלומר, יש פה דרך נבואה, מהמאורעות העתידים לבוא על עם ישראל, ואשר על כן נאמר בהם ברכה, ודווקא לפני תיבת הכללה, ברכה וכללה, כי כן היא יהיה, וכן אכן היה, בסדר המאורעות של בני ישראל בבואם לארץ ישראל, כאשר נכנסו אחרי תיאור חומש במדבר. הימים הראשונים, תקופת ההתיישבות הראשונה בארץ, יהיו ימי ברכה וטוב לבני ישראל. ולאחר זמן כשיחטאו יבוא עליהם הפך הטוב, וכאן יש דברי נבואה מהדברים שאכן הראו, אז הכתוב מתאר מה שיהיה כדברי נבואה, כדברי עתידות, ואכן יהיה ברכה וכללה. לכאורה היה אפשר לומר כך, הרבי אומר, אבל אי אפשר לומר, הרבי לא מקבל זאת. מדוע? א', סיפור העתידות בא להלן בפרשת וילך. פרשת וילך, הפרשה שאנחנו קוראים אותה מחוברים בפרשה זו, היא הפרשה שבה מתואר בדווקא דברי העתידות. אנחנו רואים פה בפרק למד א' שכתוב מתאר, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. כלומר, פרשת וילך, אנחנו רואים במפורש ששמה זה פרשה שעניינת, שהקדוש ברוך הוא מתאר למשה רבינו בדברי נבואה, בדברי עתידות, מה שצפוי לבוא לעם ישראל. כלומר, הנושא של דברי נבואה ודברי עתידות, מה עתיד לבוא לעם ישראל, זה עניינו של פרשת וילך, ובדווקא לא פרשת ניצבים. יתרה מזו, באות בית הרבי אומר, הכתובים דלהלן מפורש שזו סיפור המאורעות העתידים לבוא, לאחר בואם לארץ ישראל, בכתובים הללו, שבמפורש מתארים מאורעות שעתידים להתרחש עם עם ישראל, לא נזכר שם מעניין הברכה והטוב. מדובר שם רק על תקופת המרידה כאשר הם יבואו לארץ, וחרה אפי בו, והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. מצד אחד, אכן מדובר פה על דברי הנבואה, אבל פה לא מוזכר בכלל שום היבט ושום התייחסות לתקופה של ברכה, רק למצב של הפך הברכה. אז אם כן, אי אפשר לומר שהסיפור שלנו כאן בפרשת ניצבים, עניינו דברי עתידות. ובכלל, כאשר אנחנו רואים את השוואת הכתובים בין פרשת ניצבים לפרשת וילך. ובכלל, מחדד הרבי, הסברה נותנת שקבלת הטוב בעתיד אינו דבר הבא ונאמר למפריע בדרך נבואה, אין היגיון ואין טעם שהקדוש ברוך הוא יאמר מראש לבני ישראל שעתיד לבוא עליכם דברי תקופה של ברכה. זה הרי לכאורה אי אפשר להתנפל, זה לא הגיוני שהכתוב יודיע מראש מה עתיד לבוא, כי זה עניין של לכאורה, הוא עניין של תנאי. והטעם, כי הרי זהו דבר התלוי בבחירתו של האדם, כמפורש בסוף הפרשה שלנו, פרשת נצבים, כתוב במפורש, נתתי לפניך היום את החיים וגומר, ובחרת בחיים, זה דבר שתלוי בנו. אם אנחנו נבחר בחיים, אכן יקרה לנו דברים טובים. אבל שהכתוב יתנבא מראש ויאמר, שמראש בטוח אתם מובטחים לתקופה של ברכה, זה דבר שלא, זה דבר שהוא הפך הסברה. וכן מבואר, הרב אומר בפרשיות קודמות, בראש פרשת ראי, שהתלמיד למדו כבר לפני כמה שבועות, לפני כמה פרשיות, ראי נתתי לפניך את הברכה אשר תשמעו, והכללה אם לא תשמעו, כלומר שהדבר תלוי לכאורה אם כן תשמעו או לא תשמעו, אבל זה דבר שתלוי בעבודתנו, דבר שתלוי בבחירת האדם, בהתאם להנהגותיו. אבל הכתוב לא יאמר מראש שיבואו עליך הברכה וכו'. וכן בפרשת וילך, גם שם אנחנו רואים אותו עניין, אמר משה אחר כך, אנוכי ידעתי את מריחה, שעל פי זה מובן את הוודאות שבקם וזנה. כיוון שמשה אומר, אני יודע שאתם שייכים לעניין של מרי ומרידה, אתם, עניינכם במרי, יבואו עליכם אכן מצב של קם העם וזנה וכו'. אבל זה תלוי בבחירת ובהנהגת האדם. אם כן, אין היגיון לומר שפה זה דברי נבואה ודברי עתידות שיקרה לעם ישראל ברכה, כאשר זה עניין שתלוי בנו, בבחירתנו, בהתאם להנהגת האדם. אם כן, חוזר הרבי לעניין. ולפי זה מבואר בנדון דידן, בהכרח, אין כוונת הכתובים כאן בפרשת נצבים לספר עתידות, ולומר מה בוודאי יהיה, אלא שבאים להעיד או להודיע, שבאם לא ילכו בני ישראל בבחירתם בדרכי השם, ואשר בגלל זה יבואו עליהם הדברים הלא טובים, אם לא תעשו את מה שאתם צריכים ונדרשים, ויבואו עליכם דברים שליליים, הנה על ידי זה עצמו, כאשר יגיע מצב של שלילה ומצב של כללה, הנה על ידי זה עצמו יתעוררו לשוב בתשובה שלמה. ככה לכאורה, זה התנאיה של הכתוב. אם תתנהגו בדרך לא טובה, יבואו עליכם מצב של דברים וכללה מאורעות לא טובים, ועל ידי זה תתעוררו לשוב בתשובה שלמה. אבל אם כן, וזה לכאורה משמעות הכתובים בפשטות, הדרה קושיה הנל לדוכתה, חוזר את השאלה האמורה למקומה, מה עניינה של הברכה להתעוררות תשובה? הרי מדובר פה, אם תתנהגו טוב או לא תתנהגו טוב, ואם לא תתנהגו טוב, יבואו כללה, ואז ושבת את השם אלוקיך, מה נכנס פה, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה, מה הקשר בין הברכה לדברים הלא טובים שיבואו על האדם, ושבעקבות כך ישוב בתשובה שלמה, מה הברכה עושה כאן? זו השאלה המרכזית. פותח הרבי באות ב' ומסביר את הדברים, מסביר את מהלך הכתובים בצורה פשוטה. והביאור בזה, בפרשה זו מבאר, כאמור, דהרגש הצער והכללה, איש שתעורר את החוטא לשוב בתשובה, כמו שכתוב, כמו שמסיים הכתוב, לתשובה נעלית כזו שהיא בכל לבבך ובכל נפשך. הכתוב מתאר שאכן יהיה מצב לא טוב על האדם, מצב של קושי, מצב של צער בעקבות כללה, והצער יהיה כל כך גדול, כל כך עמוק, עד שהתשובה שהאדם יגיע בעקבות המאורעות שעבר, היא תשובה כזו בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מציאותו, עם כל הלב, עם כל הנפש, עם כל עניינו, עם כל כולות, הוא יחזור אל הקדוש ברוך הוא. אומר הרבי, השכל הפשוט מחייב, שכשם שהתשובה היא באופן נעלה ביותר, עד שחודרת תוך פנימיות לבבו ונפשו, זה לא רק תשובה במעשה, או רק בהיבטים חיצוניים, כל מציאותו חוזרת עד העומק, עד הנקודה הכי פנימית שלו, אל הקדוש ברוך הוא, כמו כן מחויבת להיות גם סיבתת. הסיבה שמביאה את האדם להתעוררות תשובה בדרגה נעלית שכזו, הרגש הצער של הכללה, המצב השלילי שממנו הוא מגיע, דהיינו שגם הרגשת הצער הוא באופן המכאיב ביותר מכפי הרגיל, על ידי כללה איזושהי. אם היה מגיע לאדם רק כללה, מצב גרוע, מצב שלילי, אבל מצב שגרתי, רוע שגרתי, כללה שגרתית, לא בהכרח שתוצאת התשובה שנובעת מכך, מהמאורות שעברו עליו, הן יהיו כל כך עמוקות וכל כך פנימיות בכל לבבך ובכל נפשך. אם האדם אכן מגיע לתשובה שלמה שכזו, בהכרח שהמאורעות שעברו עליו הן מאורעות קשים ויוצאי דופן, צער עמוק וצער פנימי ביותר. איך מגיע לאדם צער פנימי ועמוק שלא על דרך הרגיל? מבאר הכתוב, כי יבוא עליך כל הדברים האלה, יבוא פה שילוב, קומבינציה משולבת של כל הדברים האלה, מה הכוונה כל הדברים האלה? הברכה והכללה. והמובן בזה, מה המשמעות שיבוא עליך? ברכה וכללה, זה מאורע אחד מחדד הרבי. כל דברי פרטי הכללה, המצב הלא טוב שיגיע אליך, יבואו לאחר שבאו קודם לה כל פרטי הברכה. עומק הכללה, הקושי של הכללה מגיע בעקבות מצב חיובי ונעלה שהיה אליך, עליך קודם לכן, קודם לכן. וכטבע, מטבע בני אדם, שדבר לא טוב הבא עליהם לאחר שקדמו דבר טוב, אז נרגש ובולט חסרונו של הלא טוב הרבה יותר, אין בכמות ואין באיכות, מאילו לא קדמו הטוב. אם האדם היה לו רק מצב של שלילה, רק מצב של לא טוב, זה אמנם מצב קשה, מצב לא נעים, מצב של צער, אבל צער וקושי ברמה מסוימת. אבל אם אותו קושי ואותו צער מגיע בהמשך לתקופה אידיאלית, תקופה נעלה, תקופה טובה שהייתה על האדם, או מתוך התקופה הטובה של האדם, הוא מגיע לתקופה של הצער והקושי, אז הצער והקושי הרבה יותר כואבים, הרבה יותר מצירים לו ומציקים לו, מאשר אם היה את המצב של הצער והקושי, ללא המצב הטוב האידיאלי שקדם קודם לכן. וכידוע, שהעשיר שנתהפך עליו הגלגל ונעשה עני, הרי צערו גדול פי כמה ממישהו עני מאודו. אדם שהיה עני כל ימיו, אז הוא חי בצער ובדחקות ובדלות וכולי, ניחה, הוא יתרגל לכך, ככה זה היה כל ימיו. אבל אותו מצב של עוני ודלות שמגיע לאדם שהיה כל ימיו עשיר, פה זה כבר הרבה יותר קשה. פה זה כבר הרבה יותר בלתי נסבל, שהמצב של השלילה מגיע אחרי מצב שאידיאלי של חיוב, שקדם לכך, זוהי הכללה הגדולה, זוהי הצער הגדול. ואם כן, אנחנו מבינים פה שהברכה והכללה זה אותו עניין. כאשר מגיע לאדם כל הדברים האלה, כללה שמגיעה בהמשך לברכה, זוהי כללה קשה ביותר, זהו צער גדול ועמוק מאוד, ותהליך שכזה של ברכה וכללה שמגיעים על האדם, הם אלו שמעוררים אותו באמת לשוב ותשובה שלמה, בכל לבבך ובכל נפשך. ופה הרבי אומר בהמשך הדברים דבר נפלא. חוץ מזה שהרעיון הזה הוא מחויב בהבנה שכלית, בהבנה לוגית, כיוון שהרבי חידד מקודם את הנקודה, שרשי היה אמור להתייחס לשאלה כזו שלכאורה, שאלה מתעוררת בפשוטם של דברים, ורשי כאן לא נוגע בכך, אומר הרבי, א', הדברים מובנים לפי פשוטם כפי שאמרנו כאן, ב', רשי במידה מסוימת כן התייחס להעברת הדברים מציטוט שמופיע קודם לכן, ובן חמש למיקרא, או מי שלמד את הרשי קודם לכן, יכול לעשות את ההקשר בין הדברים, ביחס למה הדברים אמורים, אומר הרבי כך. בנוסף על זה שזהו בפשטות, גם לבן חמש למיקרא, שברכה שמגיעה לפני כללה, אז הכללה היא גדולה יותר, הנה מובנו גם בפירוש רשי שלפני פרשה זו, בפרשת ראי, מתוכן פרשת ראי בפירוש רשי, אנחנו יכולים להסיק גם כן בנוגע לענייננו. בפרשת ראי, על הפסוק די מחסורו אשר יחסר לו, שאנחנו אמורים להעניק ולתת, להחזיק ולסייע באדם, אדם שירד, די מחסורו אשר יחסר לו, מפרש רשי, די מחסורו והיא אתה מצווה להעשירו. אשר יחסר לו משמעו שצריך להעניק לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, שזה דברי מותרות, אבל אם זה אשר יחסר לו והוא היה רגיל לכך, עלינו להעניק לאותו אדם שירד מנכסיו גם סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. מה המשמעות? ולכאורה, מכיוון שאין אתה מצווה להעשירו, אמרנו די מחסורו ואין אתה מצווה להעשירו, רק צריך לתת לו מה שחסר לו, שיהיה לו לצרכים הבסיסיים, אבל לא מחויבים לעשיר, אדם שירד מנכסיו, לא חייבים לגרום לו מצב של עשירות. אם כן, אם אי אתה מצווה לעשירו, למה יהיה חייב לתת לו גם אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, שזה מצב לכאורה להביא אותו למצב של עשירות, שזהו בגדר עשירות, ובפרט על פי הדיוק לרכב עליו, לרוץ לפניו, שזה לא מבטא עניינים של פרנסה והכרחיות, לרכב עליו. לרכב עליו זה עניין של הנאה. לרוץ לפניו זה דבר של כבוד. זה לא די מחסורו, זה לא מחסור בסיסי, זה לא דבר הכרחי. לרכב ולרוץ זה מבחינת עשירות. אף שאין זה לעבודת שדה או פרנסתו. אז למה אכן צריכים לעשות את זה? והרבי מחדד, נכון שזוהי דרשת חז"ל בגמרא. ככה אכן חז"ל דרושים בגמרא, אבל רש"י הרי לא מחויב לדברי הגמרא, רש"י מחויב לפשוטו של מקרא. מניין לו לרש"י לפרש ילפות הזו, לימוד זו, לימוד זה, אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, מאיפה רש"י לומד את זה לפי פשוטו של מקרא? אלא, אומר הרבי, זה אכן אותו הרעיון שאמרנו מקודם, שמצב של חיסרון, שמגיע לאחרי מצב נעלה, מצב אידיאלי שהיה קודם לכן, זה חיסרון עמוק ביותר, זה חיסרון פנימי ביותר, וזה חיסרון גדול יותר מאשר חיסרון שמגיע לפני, לולי המצב האידיאלי שקדם לכך. אלא, מחדד הרבי, נאמר בכתוב די מחסורו אשר יחסר לו, הרי מזה גוף המובן שזהו דבר החסר לו, שזה באמת בהגדרה לי זה חסר, הוא לא יכול בלי העניינים הללו. אין זה עניין של עשירות בשבילו, זה לא איזה בונוס, זה לא איזה עודף, אלא זה חסר לו, הוא מרגיש כעת, אני לא יכול בלי זה. זהו דבר הכרחי, אף שלגבי מי שלא הורגל בדבר, הרי זה בחינת עשירות. אדם שלא היה לו סוסים לרוץ, סוסים לרכוב עליהם, ועבדים לרוץ לפניהם, והוא חי כל ימיו בלי זה, ועכשיו פתאום מעניקים לו, עבורו זה בונוס, עבורו זה איזה משהו שהוא בכלל לא חייב, עבורו זה עשירות, זה משהו שמעבר למחויבות להצטרכויות שלו. אבל אדם שהיה לו קודם את הדברים האלה, והוא התרגל עליהם, וזה היה הפך להיות חלק מחייו, וזה נחסר לו, עבורו זה בסיס, עבורו זה הגדרת חייו. לכן חייבים לתת לו גם סוס לרכב עליו, כי כאשר היה לך מקודם, וזה נעדר לך כעת, מבחינתך זה דבר הרבה יותר פנימי, התרגלת לכך, זה הכרחי עבורך. מכל זה מובן, אומר הרבי, הרבי כן מקשר פה בין הדברים, כך שמרש"י בפרשת ראה אנחנו רואים שמצב אידיאלי שקדם למצב חסר, מעורר באדם הרבה יותר קושי, או לענייננו הרבה יותר הכרחיות, מאשר לולא המצב הקודם שלגבי כל אדם אחר, זה היה עשירות. לענייננו גם כן ברכה שקודמת לכללה, היא מבטאת שהכללה והקושי והצער הם הרבה יותר גדולים. מכל זה, מהסיפור של די מחסורו אשר יחסר לו מובן, שגם לפי פשוטו של מקרא מבואר הטעם, למה נאמרה הברכה בכתוב, הרבה מסכם את העניין, עכשיו אנחנו מבינים מה המשמעות של הברכה, למה הברכה תורמת אכן לבשבת עד השם אלוקיך, כי בא ועל ידה מוסבר הדבר, איך שרגש הכללה מביא את האדם לידי תשובה שלמה, תשובה עמוקה, עד לבכל לבבך ובכל נפשך, אם אנחנו רוצים להבין איך אכן מצב של כללה מביא את האדם לתשובה עמוקה, תשובה נעלית, עד תשובה שכזו בכל לבבך ובכל נפשך, מה מביא לכך? הברכה שקדמה לכללה. כשהכללה מורגשת בכל עצמה, בכל התוקף, בכל המהות שלה, דהיינו על ידי שקדמה הברכה, אז בכוחה לעוררת גם את התשובה. בכל מעלתה ותוקפה, בכל לבבך וגומר, אם כן, זו המשמעות, והיה כי יבוא עליך הברכה, והברכה קדמה לכללה, והכללה, אם כן, עכשיו כללה וצער וקושי גדול יותר, אז אכן, בוודאי, תשובתו של האדם תהיה תשובה נעלית, ושבת עד השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אם כן, עד כאן הבנו את פשוטם של דברים, אלא שומע הרבי, המהלך הזה מעורר שאלה נוספת, או מתוך השאלה הנוספת הרבי מגיע לרעיון נפלא. באות ג' אמנם לפי זה צריך להבין כוונת הכתוב לבאר שהקדוש ברוך הוא יסבב את הסיבות עד שכל אחד ואחד מבני ישראל יעשה תשובה. מה תוכן דברי הכתוב? יבואו צרות על עם ישראל למי שלא יתנהג טוב, ואכן הכללה שתבוא תעורר את האדם לשוב את תשובה שלמה. ולכאורה ההדגשה זו ששלמות התשובה תלויה בתנאי של הקדמת הברכה לפני הכללה, המסר שהוא עובר פה, שהתשובה הנעלית ביותר היא אפשרית, רק אם יש ברכה, לפני מצב של כללה, שואל הרבי, הרי זה שולל את האפשרות של תשובה שלמה, במי שהכללה היא אצלו, בלי הקדמת הברכה, היפך כוונת הכתוב, כאמור. הרי לכאורה, לא בהכרח שכל אדם שמגיע לו מצב של כללה, בהכרח שהיה מצב של ברכה שקדם לכך. לא בהכרח שכל יהודי שהיה לו מצב של כללה וצער, מצב של לא טוב בחיים, זה לא אומר שכולם, אצל כולם הברכה קדמה לכללה. כי ככה ההיגיון אומר, לא בהכרח אצל כולם, כל מי שהיה לו צער וקושי, מצב אידיאלי נעלה קדם לכך. אם זה לא אצל כולם, אירה, אז אם כן ההיגיון אומר שלא, שבהכרח לא אכן כל יהודי ישוב ותשובה שלמה באופן הנעלה הזה, עד בכל לבבך או בכל נפשך, אם כן, אולי באמת לא כל יהודי יחזור בתשובה שלמה, אלה שאכן היה להם את המצב של ברכה, ואחר כך כללה, אלו אכן יזכו להגיע לתשובה הנעלית ביותר. אבל זה לא כולם. אז האם אכן המשמעות שלא כל יהודי יזכה לתשובה שלמה? אומר הרבי דבר נפלא. הביאור בזה. בתחילת פרשת ראה, בתחילת פרשת ראה, אומר הכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. והכתוב ממשיך. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. מפרש רש"י למילים את הברכה אשר תשמעו, את הברכה על מנת אשר תשמעו. מפרש רש"י אשר תשמעו, על מנת אשר תשמעו. מה הביטוי הזה של רש"י? אשר תשמעו, על מנת אשר תשמעו. אומר הרבי שבפשטות כוונתו לתרץ מה שאמר הכתוב אשר תשמעו, שהרי זה תנאי. לכאורה מה פירוש? את הברכה אשר תשמעו, ומה לכאורה המשמעות אשר תשמעו? אם תשמעו את מצוות השם, יחול עליכם ברכה. אז הכתוב היה צריך לכתוב את הברכה אם תשמעו. למה הכתוב משנה ונוקט בלשון אשר? זה הרי זה לכאורה תנאי, והתנאי היה אמור להיות מחודד בביטוי, אם תשמעו, כמו שכתוב תכף הפסוק הבא, והכללה, הכללה תבוא עליכם אם לא תשמעו. שזה משמעו שהרי זה תלוי בבחירת האדם. או בכל זאת, למרות שהמשמעות הישירה היא אשר תשמעו, במובן של אם תשמעו, שזה לכאורה המשמעות וההבנה הפשוטה, בכל זאת מפרש רש"י כאן בפרשת ראה, על מנת ולא אם. אשר, זה מדגיש רש"י, אשר תשמעו זה לא אם תשמעו, אלא על מנת בעבור שתשמעו. דמהייתא מגופא, ששינה הכתוב מרישא אשר לספא אם, ההכרח לומר שאין פירושו של אשר תשמעו במובנו של אם תשמעו. הרבי מחדד, דבר נפלא ביותר. מכך שהכתוב עצמו משנה בלשון, ביחס לברכה הכתוב אומר אשר תשמעו. ומיד אחר כך בפסוק חפחת והכללה אם לא תשמעו, כיוון שהכתוב עצמו משנה בלשון, זה ההכרח של רש"י שאשר תשמעו זה לא במובן של אם, אלא במובן של על מנת בעבור. והרבי מחדד מה ההבדל אם כתוב אם או המשמעות של על מנת. וההפרש בין על מנת, שזה לגבי הברכה, לגבי משמעות אם, שזה לגבי הכללה, הוא בפשטות. הלשון אם פירושו, אם זה תנאי. תנאי המחייב את קיומו קודם לדבר הניתן על ידו. אם תעשה כך וכך, תקבל כך וכך. אם לא תעשה, לא יגיע אליך בכלל. הכללה, אם לא תשמעו, אז יבוא אליכם הכללה. אבל דבר ראשון יהיה מצב שלא תשמעו, אחרי שלא תשמעו. ואם לא תשמעו, יבוא אכן הכללה. על מנת זה משהו אחר לגמרי. אם יקיים את העניין הדרוש, תנאי מחייב את קיומו קודם לדבר על ידו, אם יקיים את העניין הדרוש, אז יותן לו שכרה הברכה. זה המשמעות של אם. אם תעשה את מה שצריך, יבוא אליך ברכה. ואמנם כן הוא בנידון דידן, בנוגע להפך הברכה. בנוגע להפך הברכה, שם אכן ההגדרה היא אם תנאי קודם למעשה. אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיך, אז ואחרי זה, קודם ההנהגה הלא טובה שלכם, אחרי זה יבוא הדבר השלילי, הכללה. אבל על מנת זה משהו אחר לגמרי. על מנת פירושו שהדבר ניתן מיד. אלא שנתינה זו היא על מנת, בתנאי שיעשה דבר פלוני. על מנת הפירושו, אני כבר נותן לך עכשיו מיד את העניין. אני נותן לך את זה בעבור, כי אני רוצה שתעשה כך וכך. הברכה היא על מנת. הברכה ניתנת מיד, והיא ניתנת בעבור שתעשה את ההנהגה הטובה, תשמעו למצוות השם אלוקיכם. וכן רבי נדון דידן בעניין הברכה, הקדוש ברוך הוא נותן לבני ישראל ברכה, כדי שתתקיים אצלהם הברכה הזו, בהתנאי אשר תשמעו. הקדוש ברוך הוא כבר מיד נותן את הברכה. ואם אנחנו רוצים שהברכה תתקיים, היא לא רק תינתן בהתחלה, אלא תהיה באופן של קביעות, זה על מנת שתשמעו, ואם תשמעו, אכן זה יישאר אצלכם. אבל אני נותן לכם את זה כבר במיידי, על מנת בעבור שתשמעו, אבל זה כבר ניתן לכם כעת, בשונה לחלוטין מהכללה, שהכללה מגיעה רק אם לא תשמעו, או אז תבוא חלילה הכללה. לפי זו אומר הרבי דבר נפלא, חידוש גדול מאוד, שזה עונה לנו גם כן על השאלה כאן בפרשת נצבים. לפי זה נמצא מפרשת ראה, אין לך אדם מישראל שלא קיבל את הברכה. כל יהודי קיבל את הברכה. אומר הקדוש ברוך הוא, ראה אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה, אבל הברכה ניתנת כבר בפועל ממש, והיא ניתנת על מנת בעבור שתשמעו, אבל היא ניתנת לכולם. אם כן אומר הרבי דבר עצום, גם מי שחטא ופגם ועבר את הדרך ונענש על זה לאחרי שחטא בדבר שהוא הפך הברכה, חלילה יהודי ירד מהדרך, חטא ופגם והגיע עליו מצב של הפך הברכה, הרי בכל זאת הייתה לו את הברכה בהתחלה, הרי בכל זאת הייתה הברכה בתחילה, אלא שלאחר מכן כשלא קיים את התנאי לשמור את התורה ומצוות בהפך הברכה. כולם מקבלים את הברכה, כל יהודי מקבל את כל הברכות, אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה כל יהודי מקיימת, כל יהודי מקבל. אם מגיע חלילה על האדם מצב של כללה, כי לצערנו הוא ירד ופגם וחטא וסר מהדרך, ואז אכן הגיע אליו כללה והוא סובל וצר לו. אבל ניתן לו בפועל הברכה, כי הברכה ניתנת במיידית, בלי תנאי, לכל אחד, לכל יהודי. ככה אנחנו מסיקים מפרשת ראה מהניסוח אשר תשמעו ואם לא תשמעו, וזה עונה לנו אומר הרבי גם כן על הסיפור שלנו כאן בפרשת ניצבים, שהשאלה הייתה האם אולי לא כל יהודי זוכה למצב של ברכה שקודמת לכללה, ואולי לא כל יהודי זוכה להגיע לתשובה שלמה. אומר הרבי, לא, כל יהודי אכן מקבל את הברכה קודם לכללה. נמצא שהעניין המבואר בפרשתנו שכל הדברים האלה, הברכה והכללה, מביאים לידי תשובה שלמה, אכן כל יהודי זוכה בהכרח לברכה שקודמת לכללה, אם היה לך כללה, היה גם את הברכה לפני כן, ואם כן, כל יהודי שהגיע אליו מצב של כללה, היה לו קודם מצב של ברכה, הברכה והכללה, או בוודאי השילוב של הדברים האלה, אכן יביאו אותו לתשובה שלמה, בכל לבבך ובכל נפשך, והרי זה עניין השייך והרבי מדגיש, לכל אחד ואחד מישראל. הברכה ניתנת לכולם בוודאות. אם יש מצב של כללה, המצב של הכללה בוודאות קדמה למצב של ברכה. הברכה ניתנת לכולם אשר תשמעו, ובמילא כל יהודי שהגיע למצב של כללה אכן יזכה להגיע לתשובה שלמה בכל לבבך ובכל נפשך. ככה אנחנו רואים מהשילוב של הביורים בפרשת ראה בפרשת ניצבים דבר נפלא. כל יהודי יהיה אשר יהיה, ורבי מדגיש, אין לך אדם מישראל שלא קיבל את הברכה. כל יהודי זוכה לקבל את הברכות הנעלות ביותר. וזה מה שרבי מחדד בעוד דלת. בעניין הנעל אנחנו רואים דבר נפלא, ורבי אומר שבמיוחד הדבר הזה רלוונטי בימים אלה, בתקופה זו שלפני השנה החדשה, ערב ראש השנה, השייך רק בזמן שקודם ראש השנה, ימים אלה, סמוך לראש השנה, יום הדין הרבה, היום של הדין הגדול, כל יהודי זוכה לברכות, אומר הרבי, הקדוש ברוך הוא הבטיח, הבטיח בתורתו הקדושה, בחומש מפורש, הבטחה מפורשת מהקדוש ברוך הוא, לתת לכל אחד ואחד מבני ישראל, את הברכה, הברכה בהגדרתה, ברכה, ברכה נעלית, ברכה מלאה, מבלי הבט על מצבות, אלא שמוסיף שהברכה תתקיים אצלו, על מנת אשר תשמעו. הקדוש ברוך הוא נותן לכולם בלי תנאי, אבל כדי שהברכה תתקיים, נדרש מאיתנו אשר תשמעו להתנהג בדרך הישרה. אבל הברכה ניתנה לכל יהודי באופן פרטי ולכל עם ישראל באופן כללי. והטעם, כמובן, וזה דבר נפלא, ביטויים נפלאים, איך שהרבי רואה פה את מעלתו של כל יהודי, היוקר של עם ישראל באופן כללי, היוקר של כל אחד באופן פרטי, ואיך שהרבי ככה כעורך דין דורש ותובע ומכוון ומוביל לטובתו של כל עם ישראל ולטובתו של כל יהודי, הטעם כמובן, הטעם לכך שכמובן שהקדוש ברוך הוא מעניק לכל יהודי את הברכה בלי תנאי לכל אחד ואחד, מכיוון שכל אחד ואחד מבני ישראל הוא בן אברהם, יצחק ויעקב, כל יהודי בן של האבות ומילא הוא זכאי לדברים הנעלים. ובני ישראל הם, הרבי מצטט ממסכת שבת, כל יהודי הם, כל יהודי הוא בני מלכים, כפי שהגמרא אומרת במסכת שבת, בנוגע לדיני יציאה בשבת, שמותר לצאת בני מלכים יוצאים בזגים, פעמונים שתלויים להם בבגדים, בני מלכים יוצאים בזגים, בפעמונים זה הדרך שלהם, אבל המשנה אומרת שכל יהודי הוא בבחינת בני מלכים, ככה אומר רבי שמעון, כל ישראל בני מלכים הם, ולכן גם כן יכולים לצאת גם כן עם שמן ורד, עם בוסם בשבת, כי כל ישראל בני מלכים, וכל יהודי יכול לצאת עם זגים עם פעמונים הללו, זה לא רק מישהו בפועל, בן של מלך, אלא כל יהודי בהגדרתו של בני מלכים, ויתרה מזו, הרבי מצטט ממסכת ברכות, שכל יהודי הוא לא רק כבני מלכים, אלא כמלכים, זה אנחנו לומדים מהמשנה לגבי דין עד מתי מותר, עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע, עד 3 שעות ביום, שכן דרך המלכים לקום ב3 שעות ביום, וכיוון שדרך המלכים לקום ב3 שעות ביום, אז גם כן כל יהודי יכול לקרוא קריאת שמע עד השעה הזו, כי כל יהודי הוא בהגדרה של מלכים, ולכן כך נקבע גם כן לגבי קריאת שמע, אבל הנקודה היא כל יהודי הוא לא רק כבני מלכים, אלא כמלכים, ואם כן הרי הם ראויים שיינתן להם הכל בשלמות, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני מלכים, מלכים, אם כן בוודאי שזוכים לברכות הנעלות ביותר, או מבואר במקום אחר בבב המציע, בעניין פסיקת מזונות לפועל ישראל, פועל שעובד אצל יהודי, כמה נדרש מאותו מעביד, מעסיק, לתת לפועל שלו, אומרת הגמרא שמה, אפילו אם אתה עושה להם לפועלים סעודה שלמה, סעודת שלמה בשעתו, לא יצא ידי חובתך עמהם, שבני אברהם, יצחק ויעקב, ובמילא מבני אברהם, יצחק ויעקב, אפילו סעודת שלמה, שהיא הסעודה העשירה והמפוארת ביותר, עדיין לא יצאו ידי חובה, כי הם בני אברהם, יצחק ויעקב, וככה ההלכה, ואם הקדוש ברוך הוא דורש את זה מאיתנו, הרי מה שמצווה לישראל, מה שנדרש ביחסים של הפועל והעובד אצלו, הרי מה שמצווה לישראל לעשות, הוא עושה בעצמו, אם זה מה שנדרש ביחסים בין יהודי אחד ושני, בוודאי שהקדוש ברוך הוא גם כן מתייחס לבני ישראל כבני מלכים, כמלכים, ומעניק לכל אחד ואחד, ובמיוחד בתקופה הזו שלפני ראש השנה, את הברכות הנעלות ביותר, בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובוודאי, הקדוש ברוך הוא עושה את שלו, בוודאי יקיים כל אחד ואחד את אחר כך, אחרי נתינת הברכה, את התנאי אשר תשמעו למצוות השם אלוקיכם, ותתקיים אצלו הברכה בקביעות, בכלל לא עוסקים בנושא של כללה, לא עוסקים במצב של אם לא תשמעו, מקבלים את הברכות, ובוודאי כל יהודי עושה את מה שצריך כדי שהברכה הוא לא רק יקבל אותה, אלא תתקיים אצלו בקביעות, ובמילא העניין של התשובה שנדרשת ממנו, זה לא תשובה שמגיעה על, בעקבות חטאים, זה לא תשובה שמגיעה בעקבות מצב שלילי, אלא תשובתו תהיה לא על חטאים, כי אם תשובה במבנוע, במובנה הרוחני, במובנה העמוק, על פי פנימיות, כי מבחינת והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, יש תשובה במובן של לשוב במצב לא טוב, במצב של שלילה, של הנהגה לא טובה למצב טוב. זה תשובה בסיסית במובנה הבסיסי. אבל התשובה העמוקה יותר זה הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, שהנשמה האלוקית מתאחדת ומתעצמת עם שורשה ומקורה בדרגה הנעלית ביותר שיהודי עולה ונכלל בקדושה. עד אין קץ, בחינת תשובה הילה, וכל זה בשמחה ובטוב לבב. ואם הדברים האלה הם נכונים תמיד ביחס לכל יהודי ויהודי, במיוחד בתקופה זו של ערב ראש השנה בכלל, על אחת כמה וכמה מסיים הרבי ומחדד שהדברים מקבלים תוספת הדגשה, תוספת ייחוד, בקביעות כמו השנה כאשר ראש השנה חל בשבת, מה המשמעות של כך, או בפרט בקביעות שנה זו, שהיא באופן של יום טוב של ראש השנה, שחל להיות בשבת, ומה המשמעות של תחילת השנה, יום הדין הרבה, כאשר חל בשבת, מה המשמעות של שבת מבואר בגרת התשובה של אדמו"ר הזקן, שבת אותיות תשב, שבת, אותיות תשב, שבת זה עניין של תשובה, וחוזרים בחזרה ומתאחדים עם הקדוש ברוך הוא בדרגה הנעלית, אז בוודאי כשראש השנה חל בשבת, השבת מתחילה, השנה מתחילה כולה ברגל ימין, עם ההתחלה הטובה ביותר, שהיהודי הוא שב ומתאחד עם הקדוש ברוך הוא, באופן הנעלה ביותר, ועבודתו היא בבחינת תשובה הילאת, שהיא בשמחה רבה, היהודי מתאחד ומתקלל עם הקדוש ברוך הוא, והתשובה שלו ברמה הגבוהה ביותר, ובשמחה רבה ביותר, אם כן, שיחה נפלאה שבה הרבי מדבר במעלתו של כל יהודי, והרבי מחדד פה את הברכות אין קץ, שאמורים לבוא וכן יבואו לכל אחד ואחד מישראל, ובמיוחד בתקופה הזו, וכל זה מתוך שמחה וטוב לבב, שנזכה לכך תכף ומיד ממש, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות.